Wchodzimy, tutaj się rośnie tu.
Okej. Okay. Teraz mamy za wyzwę. No, my się rośmy to.
A nie, ty będzie, nie?
Tam to mówię, nie rośmy to, ty.
Ja mam się, nie?
אבל לא עכשיו ברביעי.
בבטל עברו עלינו כבר 5 מיטות. אז כנראה בראשונות למדנו את זה. לא בספר הזה. בתשנ"ד. בתשנ"ד זה כבר 20 שנה, 19 שנה. 21.
22.
בכלל.
עכשיו? אני אעשה איזו חזרה קצרה על הדברים, כי כל הקדמה היא דבר אחד, עניין אחד שנמשך. ראשית כל, כנסת ישראל, עליה נאמר מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, קרובה אל ריבונו של עולם, היא מסתכלת במבט של קודש על העולם, ויודעת שהעולם יש לו ערך רק במידה שהחיים האלוקיים מופיעים בו. וההסתכלות הזאת היא הסתכלות של האומה, של כנסת ישראל. היחידים כדי להסתכל במבט הגדול הזה, להבין את הערך האלוקי של החיים, שרק הסתכלות כזאת, שכך מציאות של הופעת אלוקים בעולם, יש ערך לחיים, זה צריך היחיד כאילו להיות נשאף, כמו שאומר הרב, בתוכיותה של כללות האומה. יש לאומה מבט. האומה, כמו שאנחנו אמרנו, האומה, כנסת ישראל, זה עם ישראל, זה נשמת ישראל, זה לדורותיה, כל הדורות כולם. כל הבאה של המציאות של ישראל בעולם. זאת האומה, מופיעה באומה. והטבע הזה, המיוחד של עם ישראל, אומר הרב, זה טבע מוחלט, טבע אבסולוטי, זה לא תלוי בבחירה. הבחירה יכולה לחסות על הטבע הזה באיזה מידה, יכולה לגלות אותו בצורה גדולה מאוד, אבל לא יכולה לבטל אותו, את הטבע. ובסופו של דבר, מכיוון שזה הטבע הפנימי, בסופו של דבר הוא יתגלה בכל גדלותו וטובו בבחירה. כיוון שהאומה היא כל כך גדולה, עליונה, יש לה טבע כל כך ניסה. היא צריכה תנאי חיים כאלה שיוכלו לגלות את הטבע הזה בכל תארו, בכל קדושתו. וסדר החיים הרגיל, כשיש עול הפרנסה, עול החיים, קשיי הקיום, הם לא מאפשרים לגלות את הטבע הזה, הטבע האלוקי הזה שטמון באומה בצורתו השלמה. לכן באים ימים מיוחדים, שבהם אדם משתחרר מהעול של החיים, מהמסגרת המעשית, ויכולו להיפתח, לגלות את התוכן הפנימי הרוחני שלו. זה עניינה של השבת, באופן הפרטי של כל אחד ואחד מישראל, וזה עניינה של השמיטה, בצורה הכללית של האומה. כלומר, האומה מוכרחה את הגילויים האלה, את הופעת השבת, הופעת שנת השמיטה. ושנת השמיטה היא מין שבת ציבורית כזאת, לא שבת שכל אחד יכול להוציא אותה לפועל באופן אישי, אלא זה דבר שקשור בחיי הכלל. מתבטלים הבעלויות הפרטיות על הפירות, ונהיית איזה מין שותפות כללית. הסדר הרגיל משתנה, יש ותרנות, וזה מייחד את האומה, והאומה יכולה להופיע ברוחה הגדול. המצוות המיוחדות של השמיטה, הן מצוות שמראות באמת את העניינה המיוחד של השמיטה, כך הרב לומד ומבאר את הדברים האלה. לאוכלה ולא לסחורה. סחורה מביאה תחרות וקמצנות וקינה, וההפך מזה, כשאין סחורה, אז עין טובה. לאוכלה ולא להפסד. זאת אומרת, זה בריאות. בשנת בריאות ששומרים על הקיום ולא להפסד. ולא למלוגמה, לא לרפואות ומחלות, שהן באות על ידי, כשהחיים הם נוסעים בעול החיים, אז יש הריסת המשקל של החיים. אבל כאשר החיים משתפרים, מופיעים ביותר שלמות, אז גם אין צורך ברפואה. זה שנת השמיטה. בשנת השמיטה, אומר הרב, מתגלה הטבע הסגולי הפנימי של האומה. וכאן מוסיף הרב עוד נקודה. מה המיוחד של היובל לעומת השמיטה? השמיטה זה הופעת הטבע הפנימי, הקבוע של האומה. וביובל יש כאן איזה עילוי של מדרגה, הבחירה. ההתקדמות, ההשתנות, ההתעלות, זה עניינו של היובל. היובל הוא חופש. חופש, זה חופש בחירה. זה מאפשר להתרומם, יוצאים מהמסגרות. אז יש מסגרות, אמרנו, מסגרות מגושמות, מסגרות חומריות, מסגרות מקבילות. יש גם טבע, טבע סגולי, רוחני, שהוא גם כן קבוע. ואפשר לעלות ולגלות את הטבע הזה ולהיות מרוממים על ידי ההופעה האלוקית העליונה שמתעלים ממדרגה למדרגה. זה המייחד את התשובה ביחס לצדיקים גמורים. צדיקים גמורים כאילו הם נמצאים על עומדה, מתקדמים בקצב קבוע, מתמיד, באופן מסודר. בעלי תשובה הם משתנים. הם לא כמו שהיו אתמול, הם היום. כל הזמן הולכים ועולים ממדרגה למדרגה. וזה עניין של היובל. אז אנחנו נראה את הדברים הללו עוד פעם מפרק ד', עוד ד'. סדר החיים של השמיטה הוא על פי החפץ הפנימי הטבעי של תשוקת הטוב והצדק. והשוויון והמנוחה שההכרה האלוקית ותשוקתה מטביעה בקרב האומה, אשר אין זה לה תכונה חיקויית, דבר מלומד מן החוץ, כי אם נחלתה טבעית ממקורה עצמה. כלומר, הופעת החיים הבריאים הללו זה מבטא את העצמיות של האומה. אבל מקור ישראל כשמתגלה בתארו אינו עומד על עומדו. מתגבר הוא תמיד ומתרחב והולך, מקנה הוא לעצמו את אומץ הפעולה וכוח ההשפעה, וסופג לתוכו את העילוי של הבחירה הטובה. התשובה התאורה, המתגברת בתגבורת האלוקיות של החיים כפי מקור ישראל. יש מקור, זה כמעיין הנובע, יש כאן התגברות של הופעה האלוקית בישראל. נמשך הוא והולך בקדושתו בכל משך הזמן של הפרקים. כלומר, הטבע הסגולתי שמבטא השמיטה, נמשך, באמת, הוא נמשך והולך בקדושתו בכל משך הזמנים של הפרקים. מונים שמיטים לקדש יובלים. להכשיר אליו את החיים, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. כלומר, הספירה הזאת אומרת שאנחנו מתקדמים, מתכוננים לשלב היותר מרומם, שמביע שמיטה, שמביע יובל. ומציונור החיים של היובל, שהוא הולך במעלות שלביו, הוא מתפשט עד בואו אל חיי האומה בציוויונם הפרטי, יונקת היא השמיטה ומתמלאת את זיווה השלם והענן. כלומר, הגודל של היובל הוא מתפשט על כל ההתכוננות אליו, על כל תקופת הזמנים שבמשך 49 שנה. המתגלה במתשוקתה אל הסדר האלוקי שיחול במלוא כל היקום, ולא רק בקרבה פנימה לבדה. כלומר, האומה מעניינה להביא את האור, אור השם על כל המציאות כולה, לא רק בקרבה פנימה לבדה. והולך ומתעלה הוא הרוח עד שנסבר בו כוח גדול ועצום, שיש בו די עונים לא רק לגלות את הטוב שישנו במזומן בוצר חיי האומה, לשמור על צביון החיים כמידתה של השמיטה, כלומר לא רק לגלות את מה שיש, אלא ליצור דברים חדשים, ליצור גדלות חדשה, הופעה חדשה. כי אם גם ליישר את המקשים והקלקולים של העבר, ולהעמיד את מצב חיי האומה על פי הווייתה המקורית, להשיבם לימי הלומים ברננות מטעה, ולגלות לא רק מה שגנוז בטבעה של נשמת האומה בפועל, כי אם מה שמוכשר להיגלות ולהיר בקרבה, על ידי עזרת התגלות ההטבה הבחירית שלה, שהיא צריכה להיר את ההתרוממות היובלית. זאת אומרת, התפקיד של היובל הוא גם מסלק מקשים, קלקולים במשך העבר, והרב אחר כך יסביר למה הכוונה. כי היובל יש בו שחרור עבדים, יש בו החזרת הארץ לבעלי הראשונים, שכל המצב הזה של עבדים, או מצב שאדם קנה עבד, קנה אדון לעצמו, במקום שעבדיים ולא עבדים לעבדים, המצב הזה שאדם נאלץ למכור את נחלתו, שהוא ירש מאבותיו לאחרים, הוא מצב שבא כתוצאה מקלקולים ושיבושים של הנהגת החיים, בא היה היובל ומתקן את זה. וחוזר, כאילו הכוחו של היובל, המצוות של היובל מביעות את התוכן הפנימי של היובל. לא הן יוצרות את התוכן, אלא הן מגלות. כמו שאנחנו אומרים על עם ישראל, שהמצוות הן מרוממות את עם ישראל, אבל בעצם עניינם לגלות את התוכן הקדושתי הפנימי שבישראל. הארץ, קדושתה לא מתחילה מקדושת המצוות, אלא קדושת המצוות שבה, יש בארץ מצוות מיוחדות בגלל המעלה המיוחדת של ארץ ישראל. הכהנים, בגלל מעלתם מיוחדת, יש להם דינים מיוחדים. לא הדינים המיוחדים יוצרים את המעלה שלהם, אלא הם במדרגה מיוחדת, אז יש להם את ההלכות המיוחדות שעניינם להוציא לפועל, לגלות את המהות המיוחדת שלהם. איסור לטמא למתים, כדומה.
זה אפשר, זה דוגמאות למדרגות השונות שמתוארות פה, כאילו גילוי טבע, התגברות, כאילו...
זה דברים ברורים. יש מצב קבוע, יציב, אופי, שאדם הולך, נגיד, אם נגיד את זה באופן חיצוני, יש לאדם אופי טוב, הוא כל הזמן מתנהג לפי האופי הטוב והמתוקן שלו. ויכול להיות מצב של עלות מדרגה. עוד שלב, לפתח עוד כוחות, לגלות עוד כוחות, לא רק אדם טוב בטבע, אלא בוחר לעצמו להתקדם, ללמוד, להשתפר, להתעלות. כן.
גם שזה בחירי וגם שזה מתקן את
העבר,
יש קשר בין שני הדברים?
כן, כי ברגע שמשתחררים מהמסגרת, כאילו חוזרים אל הראשית, אל המקור, ואז יש מבוע שנובע ומחדש את החיים. אולי אנחנו נראה את זה בהמשך. האומה נותנת אות שהכשירה את עצמה בימי התגלות סגולתה הטבעית, אל העליונות הרוממה הזאת שכישרונה יוכל להגיע לה בהכרה הנשגבה של האלוקיות, של אלוקיות החיים. כלומר, לאט לאט האומה בונה את הופעתה, מכשירה את עצמה לגלות את הסגולה הטבעית, כמו שהרב אמר לנו מקודם, הסגולה הטבעית היא כמוסה, צריך לגלות אותה על ידי הבחירה. אבל אז יכול להיות מצב שמגלים את הסגולה, וזהו. מוצאים את כל הכוחות הטבעיים מן הכוח אל הפועל, ויכול להיות שלב שמחדשים כוחות חדשים, יותר ממה שהיה בטבע הרגיל. כן? אדם, כמו שאמרנו, אדם יכול להיות לו אופי טוב מאוד, אופי טוב מאוד גם צריך לפתח, לגלות אותו, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אבל אחר כך, להגדיל את הטוב, את האופי הטוב, להעמיק אותו, להעצים אותו, לשנות, להוציאות להופעות חדשות של היום מקודם. אז אם כן, האומה נותנת אות שהכשירה את עצמה בימי התגלות סגולתה הטבעית, אל העליונות הרומה הזאת, שכישרונה יוכל להגיע לה בהכרה נשגבה של אלוקיות החיים. מסתכל על החיים במבט אלוקי. לראות את האלוקיות שמופיעה בחיים. ההכרה מתעוררת שיש רוח חדשה מבשרת צבא רב, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. כלומר, ביובל, ביום הכיפורים שביובל, זה חודש השביעי, תעבירו שופר בכל ארציכם, בעשור לחודש. מה זה מבטא? רוח אל עליון של הסליחה הכללית, הפוגשת את כל יחיד בכל יום כיפור. הסליחה, שוב פעם, וגם כן התחדשות של תיקון, של מצב חדש, של תשובה, של התעלות. אבל כשזה בא ביובל, מדרגה חדשה לגמרי, מתעלה כאן, כלומר, רוח, הסליחה הכללית, מתעלה כאן בקדושת היובל לצוויון כללי. מה שכל יום כיפור יש לו סליחה לכל יחיד ויחיד, וכאן יש כאילו סליחה משהו כללי, בהתלבש האומה ברוח סליחה ותשובה, ליישר את כל עיוותי העבר. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מראש השנה ועד יום הכיפורים, לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתבדים לאדוניהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בדין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם, ושדות חוזרות לבעליהם. חופש. חזרה למקור. לטבע הפנים, אל השורשים הפנים. אין הדרור הזה פורץ כהר פרצים. כלומר, החופש הזה הוא לא כאילו התפרצות שונה מכל המציאות כולה. כי נמשך והולך הוא מן הקודש העליון, איננו יוצא בתור יוצא דופן מתוך המעגל החברתי המסודר, כי מתוכו ומעצמותו הוא נובע. מתוך סדר החיים של התקופות הקצרות הקדומות, עד הגיעו לידי מידתו זו, שהוא מתחיל להתרומם בפעולת כישרונה של האומה בהתגלותה הבחירית, בתיקון העיוותים של העבר. כלומר, זה תהליך של עלייה, של התקדמות, של התעלות רוחנית, של התעלות פנימית, והאומה מגיעה להוציא את הכוחות העוד יותר גדולים ועוד יותר עליונים שבתוכה, וכשמגיעה ליובל. ואז היא חוזרת, חוזרת כאן איזו התחדשות כללית כזאת של מציאות, כל סדרי החיים משתנים, חוזרים כאילו שורשם. הדוגמה הזאת של העבדים, הם יוצאים לחירות, היא בעצם מבטא את המצב הכללי של האומה. יש עבדות ממשית גלויה. עבד של פלויני, הוא נרצה, ואמר, אהבתי את אדוני, את אשתי, לא יצא חופשי, אז הוא נרצה, ועבדו לעולם, עד לעולמו של יובל. אחרי יובל אין דבר כזה. אין מציאות של עבדות. זה לא רק איזה מין חוק או גילוי אלוקי, שאלה אנשים שהיו במצב הנמוך שלהם, שהם לא היו עצמאים, שהם תלותיים, שהם רוצים להיות עבדים, שרוצים שמישהו ינהל להם את החיים, זה לא דבר בריא, זה לא דבר טוב. ואותם בא יובל, מחזיר אותם לבריאות, לחזור לעצמם. זה מראה על המצב הכללי של האומה, שהאומה כולה כאילו עולה במדרגה, משתחררת מכבלים, יוצאת ממקובעות, יוצאת מהסדר הרגיל, ומשתחררת ועולה לגבעים חדשים. לצאת מהקופסה, כן, מה שאומרים. לא להיות מקובע, יכול להיות גם מקובע בחיוביות. אדם, יש לו את השאיפות הטובות, את הרצונות הטובים, אבל צא מהטבע. לצאת מהקופסה, לצאת לשלב חדש, להתעלות חדשה, להתחדשות. זה עניינו של היובל. זה מובע על ידי המצווה הזאת של שחרור עבדים. זה מובע על ידי ההלכות האלה של היובל, שכל הקרקעות חוזרות בחזרה לבעליהם המקורים, לנחלת אבותיהם, שזה שייך באופן עצמי, פנים מכל אחד, יש לו את הנחלה בארץ ישראל. ואם זה עובר למישהו אחר, אז אם נחשף של מי שאדם אומרים למישהו אחר, זאת אומרת שאין לו כאן את העצמאות. כי הנכסים הם כאילו נותנים לאדם את הבסיס הקיומי. אני רוצה כאן להזכיר, הרב אומר שיצר הגזל, שהוא שני ליצר העריות, הוא חזק מאוד, הרבת הרכוש, הממון. למה? כי בעצם הוא יותר גדול מהאדם הפרטי, כי הממון ממשיך אחר כך להרושים, ולבאים אחריהם. הוא יותר נצחי, כן, אפשר להגיד ככה, כן, יותר נמשך מאדם. אדם יש לו ממון, וכל אדם יש לו את הגבולות החיים שלו, וממונו עובר הלאה. זאת אומרת שהממון זה כוח קיומי חזק, הארץ לעולם עומדת, מין דור הולך ודור בא, אבל הארץ לעולם עומדת. ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, וזה נתחלק לשבטים, וזה נתחלק לכל בית אב. הארץ הזאת לעולם עומדת ליורשים, לכל המשך הדורות. דור הולך ודור בא, והארץ, הארץ שלו, אני מסביר עכשיו על הפרטית, כן? הארץ שהיה לסבא שלו, לאבי הסבא שלו וכו' וכו', הארץ ממשיכה אצלו. הוא אדם דור חדש ודור חדש. זאת אומרת, כוח הממון, אז כשהממון חוזר לבעליו, זה הבאה באמת של איזה חזרה לשורשים, שחזרה לקיומיות, קיומיות הטבעית הבריאה, שאין לך אדם שאין לו מקום. כל אדם יש לו מקום, וכל אדם יש לו מקום בארץ ישראל. התוספות אומר במסכת כתובות, שכל אדם יש לו דלת עמוד בארץ ישראל. אז אדם, כל אחד יכול לכתוב פרוסבול. כי פרוסבול צריך לכתוב רק אם יש לאדם קרקע. אבל נראה עוד אחד יש קרקע. לכל אחד כבר קנה דירה, ולכל אחד יש קרקע. אז איך אפשר לכתוב פרוסבול? כל אחד יש לאדם עמוד בארץ ישראל. הקרקע, אז הקרקע חוזרת לבעליה, המקוריים, כאן יש כאן איזה תיקון של המצב להחזרת לשורשים. שדות חוזרות לבעליהם, כיו כבושות תחת אחרים ולא היו ברשות בעליהם, לא נתנו לבעליהם את הבסיס. אין הדרור הזה, אז אומר לנו הרב, פורץ כי הר פרצים, נמשך והולך מן הקודש העליון. איננו יוצא בתור, יוצא דופן מתוך המעגל החברתי המסודר. אדרבה, מתוכו ומעצמותו הוא נובע, מתוך סדר החיים של תקופות הקצרות הקדומות, עד הגיעו לידי מידתו זו שהוא מתחיל להתרומם בפעולת כישרונה של האומה בהתגלותה הבחירית, בתיקון העיוותים של העבר. אם ירדו יחידים מהאומה ממדרגת החיים, המלאים אור קודש וחופש, ויעשו לעבדים, בשוכחם את ערכם האצילי. כמו שחזל אמרו, ואוזן ששמע על הר סיני, כי לבני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, ולכן צריך לרצוע את אוזנו במרצע. האוזן ששמע לא קלטה את המדרגה שעבדי הם ולא עבדים לעבדים. צריך לרצוע אותה. אז עכשיו הנה באה השבת הכבוד האישי וחירותו, מתוך זרם חיים של קדושה, קדושת עליון, השופע מהמקור היותר עליון, שממנו האומה יונקת את אור נשמתה. כלומר, יש כאן איזה שפע חדש של אור השם שמאיר בתקופת היובל, מהמקור היותר עליון, שממנו האומה יונקת את אור נשמתה. ודרור נקרא בארץ לכל יושביה. אני רואה, הרב כאן מתכוון להגיד כאן גם איזה דבר פנימי יותר. יש מדרגה, מדרגות של קודש, של הופעה בעולם הזה, אבל יש גם למעלה בעולמות העליונים, מדרגות. מדרגות. מדרגה של הופעת כנסת ישראל. זה שם מקום נשמתי מאוד מאוד גבוה. ויש עוד מדרגות, יותר גבוה. מציאות אלוקית עוד יותר עליונה, עוד יותר עליונה, מדרגות. היובל הוא, והשמיטה, שתי מדרגות. ועניינו של היובל, כאילו בשנת היובל, פעם ב-50 שנה, משהו על דורי, כן? מין דבר שהוא משפיע על כמה דורות ביחד. לא על דור אחד, כי 50 שנה זה כבר שני דורות לפחות, שתלוי באיזה מתקפות נמצאים. אז בא שפע ממקור עוד יותר ניסה, מהמקור היותר עליון. שממנו האומה יונקת את אור נשמתה. זאת אומרת, פה יש חשיפה של אור עליון שמאיר בשנת השמיטה ומרומם את האומה להתחדש, להיות עוד יותר גבוהה, עוד יותר עליונה. ודרור נקרא מארץ לכל יושביה, לעומת אי שוויון המשקל של מצב הרכוש הקרקעי, שהוא בא מרפיון ידיים ורוח, מרפיון הידיים ורוח, מכל חטות האדם המכשילות את כל לוחו, עד שהוא יורד מנחלת אבותיו. כמובן שזה בא מנפילות. כאן יש בהגעה, יש תוספת כאן, הערה, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, בו אמר רבי יוסי בר חנינא, בורא כמה קשה הפקה של ריבית, אדם נושא ונותן פירות שביעית, לסוף מוכרת מטלטליו, שנאמר בשנת היובל תשובי של אחוזתו, לא הרגיש, לסוף מוכרת שדותיו, וכו' וכו'. מתגלגלים הדברים, זה מצד אחד, זאת אומרת, זה בא מחטא, שאדם יורד מנחלת אבותיו. מה השווה המתאמת, כפי ערכה של האומה בראשית מטעה. חוזרים עכשיו בחזרה למדרגה הראשיתית, ברכוש היסודי הזה, לאותם השם יכבידה עליהם תגרת החיים, ותעוות את משקלם בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. התחלה חדשה. יש מכילה, כאילו, על כל מה שהיה, ונותנים אפשרות לפתוח פרק חדש של רוממות חיים. הוסיף הרב עוד התבוננות. כמו שאני אמרתי, מכל מצווה ביובל, אנחנו צריכים להבין שלא המצווה בלבדה, היא מבטאה את העומק של עניינו של היובל. יובל זה התחדשות של הופעת אור השם עליונה מאוד מאוד, ממקור יותר עליון מהמקור הרגיל, הטבעי. ודווקא בתעופת חיים, בתעופה מלאה חיים כמו אלה, מתרוממת האומה לרכוס את חייה עם חיי אדם בכללו. כלומר, האומה מתרוממת מעלה מעלה, אז היה אפשר לחשוב שהיא מתרחקת משאר האומות. מעלה, יש פערים, נוצרים פערים עוד יותר גדולים. אומר הרב, דווקא בתקופה, בתעופה מלאה חיים כמו אלה, כשמופיעים חיים, כן, תעופה של חיים כמו אלה, מתרוממת האומה לרכוס את חייה עם חיי האדם בכללו. אז זה מתאים לה, דווקא עם הגדלות הזאת, להיות מחוברת עם שער האנושות, עם חיי האדם בכללו, על ידי מצאותם של אישים יחידים הגרים התושבים, העומדים בכללותם בתוך האנושיות הכללית, ומרגישים בקרבם גם כן יחס מיוחד אל נטיותיה הרננות ושאיפותיה הרוחניות של האומה. זאת אומרת, גר תושב זה מי שקיבל לעצמו שבע מצוות בני נוח. והדין הוא שכמו שהרב אומר בהמשך, אין דין של גר תושב רק כשיש יובל. כשכל יושבי עליה וכשיש מצוות היובל בפועל, אז יש דיני גר תושב. אם אין דיני גר תושב, אי אפשר לתת לשום נוכרי לגור בארץ ישראל. יש מצווה לסלק אותם מארץ ישראל. רק גרים תושבים אפשר לתת להם בתנאים מיוחדים, לא בכל מקום, לא בירושלים, ועוד יש הרבה מגבלות, אבל יכולים להיות בתוכם. גר תושב זה בעיניים, כן, הוא גוי, אבל הוא רוצה לקיים מצוות בני נוח שהשם ציווה את ישראל. זאת אומרת, אם אדם יגיד שהוא רוצה גוי, יבוא ויגיד שהוא מוסרי, ומה מצוות בני נוח? לא לרצוח, לא לגנוב, מצוות שכליות. הוא מקבל, וגם הוא לא מאמין בעבודה זרה. הוא מבין בשכלו שזה לא נכון, והוא כופר בעבודה זרה, ומאמין שיש מקור עליון בורא עולם, הוא מאמין אלוקי ישראל, ושנתן שבע מצוות לבני נוח, והוא מוכן לקיים אותם. אז המציאות הזאת היא מציאות ביניים כזאת, בין שער הנוח ובין גרים, בין ישראל. זה יוצר חיבור, יש קשר, הוא קצת קשור עם ישראל, הוא גם שייך לגויים. אז יש כאן איזו רכיסה, רכיסה, זאת אומרת, זה קישור, כן? זאת אומרת, האומה נמצאת במצב עליוני כזה, היא יכולה להשפיע על כל העולם כולו, על ידי הגרים התושבים שהם כאילו המחברים. דווקא אז מתכנסת בה התקיפות הפנימית, לדחוק את החלק השיגי שבעצמה, כדי שיאיר יפה המאור הכללי המבהיק. אין עבד עברי נוהג, אולי לזה אני מתכוון, אני יודע, מה זה לדחוק את החלק השיגי שבעצמה, כדי שיאיר היפה המאור הכללי המבהיק. זאת אומרת, עבד עברי כנראה איזה, אולי על זה הוא מתכוון. שאין מציאות של עבד עברי כשהאומה לא נמצאת בשלימותה העליונה. שאז יש מקום לעשות מדרגות. ולא גר תושב נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. אז כל הרשע של הדברים זה היה להגיד לנו לא גר תושב נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. אבל גם עבד עברי, כאילו יש כאן, יש חלקים שהם ראויים להיות עבדים, אבל ההפרדה הזאת יכולה להיות בזמן שהאומה נמצאת במדרגת העליונה. כולל ליחד הם סימני חיים עליונים.
בעצם גם הגרים הם סימני חיים עליונים.
היה אפשר להגיד מבחינה רעיונית למה אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, כי עבד עברי חלק מהדין שלו זה שאם הוא אומר אהבתי את אדוני אז הוא נשאר עבד, אבל התורה לא מסכימה שאדם יישאר עבד לעולם. אז לבטא את העניין הזה שהעבדות הזאת היא לא עבדות מוחלטת, היא עבדות חיצונית. אי אפשר להיות עבד. זה לא יכול להיות בישראל דבר כזה שאדם הוא עבד. שאחרי שש שנים הוא חייב לצאת לחירות. שנה השביעית, זה גם כן לא במקרה שש שנים ושבע. שנה השביעית יש לה עניין מיוחד. עבד עברי בשנה השביעית מוכרח לצאת לחירות. אם הוא כזה מעוות שהוא לא מסוגל, אז בא היובל שמרים אותו ועושה אותו מסוגל להיות בן חורין. אבל לא יכולה להיות עבדות שאין בה את המשמעות שהיא לא עבדות שלמה. ובזמן אם אין היובל נוהג, אז גם אין עבדות. ואין עבדות, אז כאילו אין כאן איזה ההדרגה הזאת שיש, כאילו אדם שנושא עבד, הוא כאילו מופרד מהכלל. זה צריך להיות במדרגה השלימה של ישראל, שיש את ה... אפשר לעשות את ההבחנה הזאת המתארת. כל אלה יחד הם סימני חיים עליונים, שצריכה לגלותם אומה זו, שמוסר לאומי אלוקי כזה חי בקרבה. זה מצוות מיוחדות המבטאות, המגלות את החיים האלוקיים של האומה. מוסר לאומי אלוקי, כזה חי בקרבה, ונכון הוא לפניה. והיא אותה מבונה בכל תכסיסיה, כלומר, כל הדברים האלה, הם צריכים להיות במצב כזה, שהאומה נמצאת במצב השלם שלה. מתי זה? ברום אילויה המדיני, כשכל יושבי עליה. אין היובל נוהג, אלא כשכל יושבי עליה. כל ישראל נמצאים מארצם, ולא רק כל יושבי עליה, אלא כל אחד יושב במקומו, באדמתו. למען יעלה בידה תכסיס התגלות ההכרה של היושר האלוקי, העומד למעלה מסגולתה, המוכנה עם המקווה. כמו שהרב חוזר על זה, יופיע היושר האלוקי, כלומר איזו הערה אלוקית עליונה, שמופיעה על ידי היובל, לרומם את האומה למעלה מסגולתה, המוכנה עם המקווה, להעלות אותה לעוד מדרגה בחירית של עילוי חדש, השומרת על תפקידיה שלא ירדו ולא ימחו כליל. עכשיו מתחיל סקירה של המציאות שיכולה להיות באומה. יש מצבים שהאומה באמת מופיעה בצורה שלמה בארץ ישראל, ואם היא לא עומדת בבחירה, אז יש כל מיני תהליכים. וכאן אומר הרב, כשהבחירה מקולקלת, משקעת את אור עילוי החיים של רחובות הנהר, ההולך ומשתפך גם מעל גבול ישראל, היא פוגמת את יסוד הסגולה הטבעית. כלומר, אם לא יכול להופיע המדרגה השלמה העליונה של ישראל, אז גם הסגולה הטבעית שלה נפגמת. אז מהמדרגה העליונה של ישראל אמרנו שהיא למעלה ממדרגתה, שמקבלת שפע עליוני כזה, יותר מהמדרגה הטבעית שלה. אבל כשהבחירה מקולקלת, הבחירה היא יכולה להעלות את האדם למעלה מסגולתו, אבל גם להפך. היא יכולה גם לקלקל את ההופעה הסגולית. כלומר, הבחירה היא מדרגה שחופשית, שיכולה מעלה, 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 יכולה גם מטה, מטה, מטה. כשיש מהלך כזה של חופש, אז אפשר לראות אותו כסיכון עצום, שיכול להביא לירידות איומות ונוראות, אבל בעצם גם כסיכוי. לא רק סיכון. החופש הזה הוא פותח, הוא מוציא את המציאות מהמסגרות שלה, מהמקובעות שלה, ומאפשר עלייה יותר גבוהה, יותר עליונה. ההתלבטות תמיד בכל ישיבה, כמה לעשות מסגרת, וכמה לשמר את החופש, לתת לכל אחד את המרחבים שלו. ככל שהמסגרת יותר מקובעת, אז זה עוזר לאלה שקשה להם בלי מסגרת, והמסגרת מסייעת להם מאוד מאוד. אבל היא מדכה את אלה שיכולים יותר מהמסגרת. אז הבחירה היא יכולה לרומם למעלה מהסגולה, אבל כשהיא מקולקלת, אז גם פוגמת את יסוד הסגולה הטבעית. אי אפשר לאומנם להכחידה, אבל בידה להשקיע במעמקים, עמוק עמוק, עד אשר תיעלם זמן רב עידן ועידנים. כלומר, יכול להיות מצב כזה שהסגולה לא מתגלה, היא שקועה, והעם יקו לאור ועין, עד בו את קץ. עד בו את קץ, אנחנו שמים בחיוב, כן?